הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
אהלן עקיבא.
ערב טוב בני!
מה המצב?
מעולה חוגגים
מאיפה,
חודש.
מאיפה האנרגיות האלה? תן לי קצת.
אם היית... לא. בכל אופן...
חוגגים חודש? מה?
למלחמה באוקראינה.
גם כן חגיגה. יופי.
השלום, השלום ככל שהעומק הזה, השלום יהיה לנו יותר, נרגיש אותו יותר טוב. בכל אופן, ליבנו איתם. וזהו, רק כדי שאנשים בעתיד שישמעו את הפרק הזה, יבינו את ההקשר של החושך, ואז תקופה קשה שהיינו בה. ברוכים הבאים. אהלן לכולם, אתם מאזינים להייטק בלי פקקים. המקום שבו אנחנו שתפים על הוויית הייטקיסטית וההייטקיסט בגולן רבתי בעם. זה מה...
והיום אנחנו, במסגרת הרבתי, אנחנו מצפינים עד קריית שמונה.
יא, ומערכים כאן, באבזלת, ביתה של...
כאן, באבזלת, כן.
בביתה של קהילת הייטק בגולן, כן, לגמרי.
יפה, זה לא היה ג'ינגל, זה היה עקיבא בלייב. ואנחנו מערכים את אופר ולדמן. לפני 10 שנים אופר ייסד את פרויקט בטא, שהיא יוזמה התנדבותית להצמחת הייטק בפריפריה. וסיפור מאוד מעניין שאני חושב שיש לנו פה הזדמנות לתת במה ולתת את ההשראה הזאת.
משהו פרספקטיבה של 10 שנים. מגניב. אז בטא, חוץ מלהיות האות השנייה באלף בטא לטיני, מה זה בטא, אופר?
בטא היא קבוצה של בני נוער ומי שהיו בני נוער, להצמחת הייטק בפריפריה. זה אומר שאנחנו לוקחים חבר'ה שרוצים להיות בעולם התוכנה ונותנים להם את הצ'אנס הזה. מה זה אומר? אנחנו מושיבים אותם ונותנים להם ללמוד לבד. היתרון בניגוד ללשבת לבד בבית זה שכשאתה נתקע, יש מי שיעזור לך. זאת אומרת, אתה לא נתקע בבמפר ואז אומר, טוב, אני לא יכול, בוא לך שחק כדורגל, כמו שלפעמים קורה כשאתה לומד לבד. ברגע שהחבר'ה האלה מתקדמים וצומחים, הם גם מתרגלים לעזר בזה, זה בזה, הם מתרגלים ללמוד לבד, הם מתרגלים להתקדם לבד, הם הופכים להיות מאוד חזקים בקטע הזה, הם גם נותנים את החוזקה הזאת לאחרים, ומתפתחת קהילה, סוג של תצורת פירמידה, שכשמגיעים חבר'ה חדשים, נקלטים על ידי אותה קהילה של חבר'ה, וכשמגיעים מישהו חדש, אז מי שהיה קודם חדש, קולט אותו.
Yeah.
וככה מתפתחת קהילה הייטקיסטית שצומחת מתוך קריית שמונה.
מתוך הנחה שהילדים האלה נשארים אחרי זה בקריית שמונה.
בוא נתן לך את המסלול האידיאלי מבחינת בטא. אתה מגיע לבטא בגיל רצוי צעיר, יכול גם עד י' א' זה בסדר. בי' א' כבר אין לנו איך לעזור לך בגיוס. אתה מתגייס לתפקיד טכנולוגי או יחידה טכנולוגית, כי זה מקפיץ אותך במקום 3 שנים שתחכה. אתה יוצא משם.
זאת אומרת, בצבא מכירים, יודעים למיין, היית בבטא, היית במקשימים.
בצבא כבר מכירים את בטא, גם מקשימים, ואנחנו מכירים טוב מאוד. גם שואפים לעזור אחד לשני. בצבא כבר מכירים אותנו, כן, כי החבר'ה שלנו מספיק חזקים. זאת אומרת, אנחנו נוהגים להגיד שאין לנו קומבינות שם, פשוט החבר'ה שלנו מגיעים ועוברים את המבחנים. אם הצלחנו להביא אותם למצב הזה, סימן שהצלחנו להבין משהו לגבי איך אתה מגדל בן אדם רלוונטי. וגם כבר יצא... כבר דיברו איתנו מאיתור ואמרו לנו שכן, אנחנו עושים כנראה משהו נכון. חבר'ה שלנו יוצאים חזקים.
אז מה, איך זה עובד? כאילו, מה זה בעצם בטא? כאילו, מה, באים אליך הביתה? מה?
הקונספט הוא שאנחנו, יש לנו פגישה שבועית, ימי 5 בערב בקריית שמונה.
איפה?
במתנס. מאז אותו יום, לפני 10 שנים, שבאתי למתנס והצעתי לעשות משהו כזה, שאלו אותי, אתה לוקח כסף? אמרתי לא, אמרו, סבבה, גם אנחנו לא לוקחים כסף.
וואלה.
שזה יפה. ומגיעים החבר'ה, ומתקדמים, פשוט מתקדמים בחומר.
מה זה החומר?
תכף אני אספר על זה, אני מעבר לאותה פגישה בימי חמישי, החבר'ה מתקדמים בבית, עצמאית. זאת אומרת, הפגישה ביום חמישי, אתה מספר במה עשית במהלך השבוע. זה לא שבפגישה עצמה אתה מתקדם ואז אתה נעלם, זה במהלך השבוע אתה מתקדם כדי שבימי חמישי תוכל לספר לחבר'ה מה עשית. הפגישה בימי חמישי זה ההזדמנות הזאת לספר.
קוד ריוויו?
זה יכול להיות קוד ריוויו, למרות שקוד ריוויו בדרך כלל יותר אונליין. זה הזדמנות לספר לחבר'ה שבכלל עשית את זה. עכשיו תחשוב על ילד שאין לו את זה, והוא מצא דרך ללמוד ולתכנת, ואין לו למי לספר.
שפה, פלטפורמה, מה מתכנתים? זה אתגרים כאילו? מה זה? זה שיעורי בית? מה זה?
אין הגבלה אמיתית. כדי שיהיה לנו כיף, יצרנו לעצמנו משחקים. משחק זה סך הכל טבלה, שבה אתה מתקדם בדירוג, שלים לזמן נתנו חגורות ונתנו דרגות, וכל דבר שלנו כיף לראות עצמנו מתקדמים, okay. כאשר זה שקוף לחלוטין שהדבר הזה הוא, הוא משחק שנמצא בראש שלנו, ועדיין החבר'ה מתים להתקדם בדרגות.
מה, אתה יצרת פלטפורמה כזאת?
יש את הוויקיברסיטה, ויש את הוויקיטקסט, וכן, זה פשוט טבלאות, זה מסתבר.
תסביר, רגע, עצור. לא היה כלום, לפני 10 שנים, נכון. לא היה כלום. היו ילדים שגם אם משהו עניין אותם, כנראה הם לא ידעו איפה להגיע לזה. אתה באת יום אחד, אמרת, אתה רוצה לייצר איזושהי מסגרת כזאת.
הלכת בתנס, יש מקום. מה התוכן?
אז זה באמת היה משעשע, כי באתך, קודם כל זה התחיל מזה שאני הייתי מדריך בכלל בנטה, תנועת נוער טכנולוגית, שזה ארגון ארצי. הדרכתי שם, שם באותה תקופה לימדו להיות טכנולוגים מחשבים.
וואי, זה תקוע לי, סליחה. איך נטה זה תנועת נוער טכנולוגי? איך זה מתיישב
השתבות? רגע, נטה ובטה, שני ארגונים שונים.
לא, איך זה ראשי תיבות?
ראשי תיבות? מעולם לא נכנסתי לנשר, אני לא בטוח שזה ראשי תיבות.
אוקיי, סליחה, אבל נמשיך.
אבל זה צריך לשאול אותם, חבר'ה טובים באמת. אז הדרכתי בנטה באותה תקופה עם עידוד טכנות מחשבים וטכנות רשתות.
וואלה.
כן.
זאת אומרת, הייתה כיתה כזאת בקריית שמונה?
היו כמה כיתות, הם... שוב, זה לשאול את נטה בדיוק על מה קורה אצלם, אני בטוח שהם ישמחו לספר. ומה שהציק לי זה שאמרתי, אחרי הילד מגיע הביתה ורוצה קצת להתקדם בעצמו, אז הוא צריך בגדול לקנות ראוטר של סיסקו ב-30,000 שקל.
עבדתי בסיסקו, שווה לקנות ראוטר. אני יכול להיות לך, נכת עובד, 90%.
סיסקו מנמנים את ה... אז אמרתי לעצמי, רגע, למה הוא לא לומד תוכנה? ילד לומד תוכנה, הוא מגיע הביתה בחינם, זאת אומרת, אתה אפילו לא צריך לשאול את אבא ואמא, קנו לי משהו, כלום. אתה נכנס לאינטרנט, אתה מתחיל. ואז הרגשתי שיש צורך בדבר הזה. אז אחרי שנה שהייתי מדריך בנטה, בער לי באצבעות לתת לילדים פתח לנושא של התוכנה. והתחלתי בעצם עם 3 ילדים שהיו חניכים שלי בנטה, אמרתי להם, תקשיבו, ביום חמישי אני מראה משהו שלומדים תוכנה. מי שרוצה שיבוא. הגעתי, הגיעו 3. אמרתי להם, עכשיו נתחיל קריית שמונה, אומרים שאין הייטק, אומרים שאין כלום, אנחנו נעשה את הייטק, אנחנו נרים, אנחנו עכשיו נעשה את זה עם תוכנה, כי תוכנה לא לנו גרוש, ואנחנו יכולים להרים את השמיים, רק מזה שאנחנו נלמד זה לבד.
ואז הם אמרו לך...
למחשבים, הלכו למחשבים, לא להם מושג מה לעשות. ואז לאט לאט הבנו מה צריך לעשות, זאת אומרת... איזה מקורות נכון ללמוד מהם, איך אנחנו גורמים למוטיבציה, שהחבר'ה יחליטו להתקדם לבד. איך לגרום לזה שהילד הולך הביתה ובאמת חוזר שבוע אחרי זה. איך לגרום לזה שהוא אומר לחברים שלו, תקשיבו, כיף, בואו. היו תקופות שאני הייתי שם עם ילד אחד, כי השניים אחרים לא הגיעו. היו גם תקופות שהייתי מגיע, ואני לבד, חצי שעה, לומד בעצמי מחשבים, וחוזר, כי באותו יום לא החלטו להגיע. 3 עקרונות של בטא שנשמרו, זה אחד, זה לא תשלום. 2, כל אחד מגיע מתי שבא לו והולך מתי שבא לו. וזה צריך להיות כיף. אז המסגרת די חופשית. בעצם זה שהם מגיעים, יש אנשים שאומרים, רגע, למה מגיעים? אין דמי רצינות, נכון? לא צריך דמי רצינות, כיף להם.
אז הם מגיעים, בעצם כן יצרת איזושהי מסגרת שהיא מאפשרת להם להתקדם בקצב שלהם. תרגילים, אתגרים כאלה שהם...
יצרנו אתגרים, הזמן גם הבנו, האתגרים משקפים ידע בעצם. אנחנו אומרים לבן אדם, פתרת האתגר, זה משקף שיש לך ידע מסוים, וכשבן אדם רואה שיש לך X נקודות, הוא מבין שאתה ברמת ידע מסוימת. אם הוא רוצה עכשיו לעשות פרויקט, הוא שואל את עצמו, מי ברמת ידע כזאת בפייתון, וברמת ידע כזאת בשפות שאני צריך, ויכול ללקט אותם ולעשות ביחד איתם פרויקט. זאת אומרת, זה משקף לך מה הידע של בן אדם.
זה בעצם כמו, נראה לי, אתה גם עשית את ההגבלה הזאת לדוג'ו, נכון? כמו דוג'ו של אומנות לחימה, יש לך את החגורות שלך, את הרמות, יש לך ממי ללמוד, לעזר.
יצרנו משחק מרכזי בעצם בבטא, גם הלבשנו עליו דברים, אנחנו באמצע הפגישה עושים מה שאנחנו קוראים ישיבה 9. ישיבה 9, כל החבר'ה נפגשים.
כי זה ב-9 בערב, אגב, לא אמרת מתי זה מתחיל, זה לא שזה
בצהריים. זה לא קורה בישיבת 8, כי זה היה בקריית 8, אבל זזנו לאט לאט ל-9. ובישיבה הזאת החבר'ה מעדכנים אחד את השני מה הם עשו במהלך השבוע, וגם אומרים מה הם מתכננים לעשות, כדי שאם במהלך השבוע הם לא יעשו, הם יתפתחו. אז זה גורם להם לעשות. מתחייבים כלפי אחרים. כן, יש כאלה שזה מה שגורם להם. ובהזדמנות הזאת הם יכולים לספר, עלו דרגות, קיבלו תואר, אם נגיד אתה התקדמת להיות אחד טובים בבית האי פעם, בתחום מסוים. ג'אבה, פייתון, מתמטיקה, מה שנקרא, אם אתה אחד מהשלושת הגדולים, יש לך תואר, והם גאים בזה. עכשיו, שוב, אנחנו יודעים שהכל בראש שלנו. המצאנו את המשחקים האלה, והמצאנו אותם כדי שיהיה לנו כיף, והם יודעים את זה. אבל גם לי זה נורא כיף להתקדם, להתקדם בדרגות, להתקדם בחגורות. אתה רואה שאתה...
אתה מה? אתה יודה? אתה כאילו מאסטר ג'די?
במידה מסוימת כן, אבל אני נחשב כחבר שלהם. זאת אומרת, ילדים בכיתה ו' מחשבים אותי כחבר ברמתם, כאשר אם יש ילד, ויש לנו אחד כזה מערבה, שאם הוא מבין יותר ממך בנושא מסוים, אתה יושב ומקשיב, כי הוא מבין יותר. והיו לי שם חבר'ה, היה לי שם מישהו שבכיתה, לא יודע מה, י' א', עשה לנו הרצאה על, על קונקרנסי. וזה אף לכולנו מעל הראש, כולל לי וכולל שני סטודנטים. אבל הקלטנו את ההרצאה. ואחרי זה, ולאט לאט הבנו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, החבר'ה לפעמים לומדים דברים שאתה... אתה לא מאמין. בעצם העובדה שאני נתן להם סטארטר בכמה נושאים, כי יצא לי במהלך החיים מ-96 להתעסק בכמה וכמה טכנולוגיות, ומשם אני משחרר אותם. ואז הם מתחילים להדכן אותי, וגם אני...
ומה קורה כשאתה לא רלוונטי?
אין מצב
כשאתה לא יכול לעזור, כשאתה לא יכול לעזור להם.
עוד יותר כיף, כי הם עוזרים לי. הם פורצים את הדרך. זאת אומרת, בן אדם מתעניין והוא מתקדם, ואז הוא שואל אותי שאלה, ואני כבר לא יודע לענות לו. קרה לי עכשיו, מישהו שאל משהו מתמטיקה. מה זה שריג? לא יודע. אז עכשיו, בן אדם בצבא, הוא רוצה לדעת מה זה שריג, כי הוא שואל מתמטיקה, הוא שואל באוניברסיטה ולא עונים לו. אז מישהו בכיתה י' עכשיו ענה לו.
אני חייב לדעת מה זה. מה זה שריג?
אז הוא כתב.
אני מאמין שגוגל.
אני ראיתי מסחרות, אני כמעט נפלתי. אז ענו לו. מסתבר שיש שם אחד שיודע את זה, ויש לו אפילו חבר שעושה על זה עבודת דוקטורט כנראה. והילד הזה התקדם במתמטיקה לבד. יאללה, גו.
אז מי כותב את התרגילים? זאת אומרת, בסוף...
כן, זה, כיום רוב האתגרים נמצאים כבר, זאת אומרת, הטכניקות שונות ומשונות, והעסק כבר מורכב למדי. בהתחלה, ילד היה מתקדם נגיד בנושא, ואז נגמרו לו אתגרים, אז היה לו רעיון לעשות משהו. ואם הדבר הזה היה בו אייטם חדש של ידע, היינו אומרים לו, תרשום, תרשום, וכמה נקודות נראה לך שזה שווה.
וויקי, וויקי, וויקי.
בדיוק וויקי.
אז בואו נעצור רגע. הבנו קצת מה זה בטא, בואו ניקח צעד אחורה. מי זה אופיר וולמן? מאיפה אתה מגיע? מאיזה כוכב?
אני גדלתי בחולון. אחרי זה הייתי, התגייסתי 8-1, אחרי זה יצאתי משם, עבדתי קצת, גם טכנולוגיה, גם חפירות ארכיאולוגיות.
שזה אותו
דבר. היה שם שילוב?
זה מעניין, כי יש לנו איזה רעיון לזה, לתיירות, אבל לא עכשיו. ואחרי זה אני למדתי בבאר שבע הנדסת חשמל. במקביל הרמתי את המאגר האקדמי של באר שבע, של האגודה. ואז היה לי מישהו בחדר לידי, שכל פעם היה בא והייתי מספר לו בהתלהבות, איך מצאתי דרך לעשות משהו, להניע אנשים. הוא אמר לי, אה, כן, למדנו את זה במנהל עסקים, והלך. אמרתי, רגע, מה אני עושה פה? ואז הלכתי ללמוד מנהל עסקים בירושלים, מנהל עסקים בלימודי סין. וזה התואר שלי. כיום, אחריו הלכתי בעקבות אשתי,
פגשתי אותו שם. לא סיימת הנדסת חשמל בעצם.
לא סיימתי, עשיתי שנה וחצי. ואחרי זה הגעתי בעקבות אשתי לחיפה, עשתה את התואר שם, ומשם היא הלכה לתעתודאית, תצאה לקורס קצינים, כשהיא חוזרת חזרה הביתה לקריית שמונה, אמרתי, טוב, קריית שמונה, חיפה, באר שבע, ירושלים, מה זה משנה? קריית שמונה. ומאז אני שם.
ולימודי סין עם MBA זה נורא נורא שימושי בקריית שמונה, מן הסתם.
בוא נגיד שלא למדתי את זה כדי ללכת לעשות עסקים בסין, אחרת הייתי הולך.
זה היה.
אחרת הייתי עכשיו בסין. אבל אני נורא אוהב את השפה. היא ראש אחר. גם כיום, נגיד, עד היום יצא לתרגם שלושה ספרים סינים עתיקים.
וואו.
וסיפורים קצרים.
יאה.
אני לא כל כך מבין סינית מדוברת, ואני לא מסוגל לדבר, אבל לתרגם אני מסוגל. כן, וואו. וגם כתוביות של איזה
אני סורים. למדתי סינית דוברת, ומעולם השתמשתי, ואני לא זוכר מילה.
אז זה בעיה, כי גם האלגברה הלינארית שלי מסתבר נעלמה. וואלה. 20 שנה, אז אני מחדש אותה בימים אלה.
שלי פחות, וואלה.
כן, גם את המתמטיקה גיליתי לאחרונה, נגיד. אז כל מיני, הרבה תחביבים, בחיים שלי, אתה יודע, למדתי כתב חרטומים, נגיד, בתורנר, אתה יודע,
אוריגמי. ואז מגיעים לקריית שמונה. אשתי היקרה, אני אוהב אותך, חוזרים לקריית שמונה.
מגיעים לקריית שמונה כאורים של השם.
מה הבטיח לך?
לא היה מה להבטיח לי.
בוא לקריית שמונה כי?
חוזרת מהקורס קצינים, תלך לאן? אליי לחיפה, שיש לציין שאני לא משוגע על חיפה, היא בסדר.
חולון?
כי מה? כאילו חולון היא אחלה.
חולון זה כאילו זה חול קטן, לא?
זה חולון, בגלל זה לא חול קטן. אני אוהב את חולון, כעיר. אני חייב לציין שבקריית שמונה יש יותר פוטנציאל שצריך להרים.
אופה.
חולון נמצאת יותר למעלה. חולון ובת ים פעם היו ארסלנד. חולון התרוממה בטירוף משם, קצת קודוס לראש העיר שעשה שם עבודה טובה, אבל גם אוכלוסייה.
אוקיי, אז קריית שמונה הגענו, ומה הרשים אותך ומה הפוך פחות הרשים אותך?
קריית שמונה כמו קריית שמונה, יש לה אופי שלפעמים זה מעצבן. זה כמו, אתה יודע, המשפחה שלך, שלפעמים זה מעצבן. אבל אז יש, אז כן, אז יש דברים שאתה מתעצבן, ויש דברים שאתה לא, אבל כשאתה מתעצבן מדברים, אתה משנה אותם.
אתה רוצה לשנות אותם ולא לוותר.
בוא נספציפי. אני אגיד לך מה קופץ לי בראש, כי הרי לפי הגיל שלך, אין לך ילד עדיין שהוא בכיתה ת'
יש, לא כיתה ת', יש לי א'.
יפה, וכשקמת את בית, נראה לי שהוא עדיין לא היה אפילו בתכנון.
נכון.
אוקיי, איך אתה מגיע לקריית שמונה ואתה אומר, זה, בזה אני רוצה להשפיע.
הגעתי לקריית שמונה, עבדתי איזה 8 חודשים, ראש צוות שיווק באינטרנט, או...
שקר כלשהו אחר?
לא, כזה. ואז אחרי זה, סיימת העבודה הזאת, חיפשתי עבודה אחרת, אז היה איזה מדריך בנטע. הלכתי מדריך בנטע, במקביל התקבלתי לשמיר, אז עשיתי במשך שנה את שניהם ביחד, עד היום אני בשמיר, ומנטע יצא בטע, ועד היום אני בבטע.
אז רגע, אתה בשמיר, כמה מילים על שמיר, למי שלא מכיר?
שמיר אופטיקה היא חברה לפיתוח עדשות, היא מייצרת עדשות מולטיפוקליות בעיקר. חברה ברמה בינלאומית, היא גם מייצרת את העדשות שהן יותר טופ. כשפחות שאני הגעתי, נקנו לידי סילור, שהיא ענקית מטורפת, והתחברה, התמזגה ביחד עם לוקזוטיקה עכשיו. סילור לוקזוטיקה זה ענק, חסר גודל. זה באמת, זה, ושמיר עצמה כן שמרה על עצמה, בתוך הדבר הזה, בתוך הקנייה הזאת. ועם אופי עצמאי, היא זריזה. למרות שהיא די גדולה למעשה, היא עולמית.
בקיבוצניקית, לא?
בקיבוץ שמיר.
נכון, למעשה היא, במקור עם אופי קיבוצניקי, לאט לאט היא יותר הפכה להיות חברה,
כי... יש חדר אוכל או שאוכלים בחדר של הקיבוץ?
יש חדר אוכל. של הקיבוץ? של הקיבוץ.
שאתם אוכלים שם?
כן, הקיבוץ הוא בעלים של חצי מהחברה. וזאת, אבל זאת חברה שחמרה, ששמרה על התפיסה. הקיבוצניקית, אתה מסוגל, זאת אומרת, אין כזה מצב שאתה יודע, בכיר הוא תופס עליך גובה. אתה, אנשים, אתה יכול לדבר איתם, אנשים זה אנשים. בכל רמה.
אבל אתה עובד כפי יכולתך ומקבל לפי צרכיך?
אתה נותן מה שאתה יכול ומעריכים את זה.
אופה.
שזה יפה.
זה לא טריוויאלי.
ומה עושים בתור מפתחים בשמיר?
שמיר, התוכנה שלה, אפשר להגיד בארבעה תחומים, זה נושא של ציפויים, זה נושא של עזרה לאופטיקאים, בבחירה של העדשות, עזרה לעדשות בייצור, והחישוב של העדשות. עדשות משקפיים כיום פרסונליות, תוכנה מחשבת אותם, זה כבר סטנדרט, והתוכנה של שמיר לחישוב עדשות, הפרסקריפטור, היא ברמה רצינית מאוד ביחס גם לחברות אחרות בעולם.
כמה זה גדול? סליחה.
הלקוחות זה המפעלים?
הלקוחות זה מעבדות, ליצור עדשות. אנחנו, יש חברות שמייצרות להם את המכונות, אנחנו מייצרים להם את התוכנה שמאפשרת לייצר את העדשות, שהאופטיקה יזמין, שזה הרבה פעמים עדשות שמיר, כי שמיר גם מפתחת את העדשות עצמן. זאת אומרת, יש פיתוח של העדשה, ויש את התוכנה שמתאימה אותה לבן אדם.
זאת אומרת, התוכנה היא גם משמשת בתוך שמיר אינאוס, וגם נמכרת כמוצר בפני עצמו.
נכון, ושמיר גם מפתחת לעצמה את התוכנה שמאפשרת לה לחקור ולפתח תחומים כמו, למשל, ציפויים, ולהגיע שם למקומות ש...
בתוך סך העובדים, כמה בעצם עובדים באגף של התוכנה, לעומת ה... כי זה נשמע על פניו דווקא משהו, אתה יודע, תעשייה מסורתית של ייצור עדשות.
זה נשמע תעשייה מסורתית, אבל שמיר... איך אני אגיד, ב-81 כבר לקחה את זה למקום קצת אחר. זאת אומרת, היו שם את האנשים הנכונים, אתה חייב לציין, דני קצמן, החשיבה הייתה נכונה, והם הבינו שצריכים לרוץ קדימה. צריך להיות לפני כל התעשייה. והם עשו כמה צעדים חכמים שם של להכניס את הטכנולוגיה, להכניס חשיבה, להכניס שאלה של מה הדבר הבא, מה אנשים ירצו, לאן זה הולך, מה יחסר לאנשים. אתה לא רוצה לגלות שחסר להם ואז לעשות, אתה עושה והם מבינים שחסר להם, אתה שם.
אוקיי, אז דיברנו על שמיר.
אני תקוע לי בראש שגם אופטיקאים מדופלים, אני לא יודע מה השורה השנייה.
מה השורה השנייה? וזה צריך להיות שיר הסיום.
ים, אין ים בקריית שמונה.
נכון.
אז בוא נחזור, היית באותו הזמן, עבדת גם בשמיר, גם בנטע.
נכון.
ושם בעצם נחשפת לבער בך הרצון לעשות משהו
כזה? בשמיר קודם כל הייתי בספורט, ובספורט בעיקר תומך בלקוחות, אבל כשהיה רעיון... לנושא של ליצור תוכנה כדי לשפר תהליכים או להוריד לעצמנו עבודה מהראש אפילו, אז הייתה את הפתיחות לתת את זה. וככה שמרתי, אפשר להגיד שכך במידה מסוימת שמרתי על כושר, אבל למעשה בטא שמרה אותי בכושר. זאת אומרת, הייתי יכול בעבודה הזאת להיעלם מהטכנולוגיות, לא להיות מעודכן. הם שמרו אותי חם. כל הזמן ידעתי מה קורה, ידעתי מה מתקדם, הייתי מקבל מהם את העדכונים, וכשנפתח לי הפתח יותר להתעסק שם בתוכנה, ידעתי מה הטכנולוגיות הרלוונטיות, ידעתי מה קורה.
זה סינרגיה היום? אתה מרגיש שזה אחד מזין את השני?
אני כיום עובד שם בתוכנה, אני מתכנת. עצם העובדה שאני מתכנת שם, זה בטא במידה מסוימת. זאת אומרת...
זה לא מה שעשית בצבא?
זה מה ש... לא, בצבא הייתי סיסטם ותוכניתן, זאת אומרת, צרת להם סקריפטים. מה שאני עושה כיום בשמיר זה תוכנה C++, C#, תוכנה של כמעט תכנות מדעי, מה שהולך שם. זה הרבה יותר כבד מהזה. הייתי נשאר בחוץ בלי בטא. החבר'ה שמרו אותי בעניינים.
וואו.
אז בוא נחזור לבטא, הייתם שלושה? כן. איך הדבר הזה מתפתח?
שלושה ילדים ואני, לאט לאט הם הביאו חברים שלהם. היה להם מספיק כיף.
איזה גילאים אגב?
זה היה אז כיתה י'. החברים שהם הביאו היו בגילאים שונים ומשונים. וכשהגיעו החברים, אז הייתה התלהבות בשלב מסוים, גם היה לנו איזה חלום של להניע כיסא גלגלים באמצעות גלי מוח. אמרנו, נפרוץ את הדרך. מישהו שנעול, ניתן לו את האפשרות זה, והצלחנו להשיג מכשיר של גלי מוח.
כמה?
מה?
גמה.
של גלי גמה?
כן.
גם מיו. כל הדברים נוספים. לא הצלחנו לראות לעומקו של הפרוטוקול שם עדיין, אבל היו תקופות שניסינו. והצלחנו להגיע למצב שאנחנו כן מצליחים להזיז דברים ולהתחיל לפתח קצת פייתון ולחבר ארדואינו לדבר הזה. ואז העניין זז למקום אחר, והסט הזה יושב עד היום אצלי, והטכנולוגיות מתעסקות כבר בדברים אחרים, ונדלקו על סייבר תקופה מסוימת, ודאטה, והדברים שנכנסים.
זה מחזור... לא מחזור, אמרנו בטא, זה לכל החיים.
נכון, אפשר להגיד, בהתחלה ספרנו מחזורים.
וואלה.
בהקס. אבל בשלב מסוים, לא יודע, פשוט הפסקנו, היינו מצלמים כל שנה, כל החבר'ה, לאיזו תמונה של זה. אנחנו כל שנה מצלמים בווידאו, רעיון שהם עונים על סדרה קבועה של שאלות, וכשהבן אדם מתגייס, אנחנו מציגים לו את עצמו.
מדהים.
חייב עונה על אותן שאלות.
אבל היום יש תמיכה, נגיד?
לפעמים שואלים אותי אם אני לא צריך כסף, ואני אומר, למה אני צריך כסף?
לא. לוחות ארדווינו, מחשבים.
אני לא צריך, זהו, אני לא צריך, קודם כל אני מתמקד בתוכנה. יש סיבה שאני לא מתמקד בחומרה, זה שחומרה עולה כסף, רובוטיקה עולה כסף, תוכנה לא עולה כסף.
מחשבים?
מחשבים, שאת המחשבים של המתנס, חלקם יש לציין מימי תחילתה של בטא, וחלקם חודשו לאחרונה. עכשיו, מי שמחזיק את החדר הזה זה נטא. נטע זה המחשבים שלהם, כי הם עושים שם לפעמים שיעורים, והם בשיתוף עם המתנס, כי המתנס נותן את החדר, והמתנס סיכם איתם שהוא מאפשר לעשות עוד פעילויות. אז הוא מאפשר בין השאר לעשות אותנו, ונטע עצמם תומכים גם בזה, גם היינו שיחות עם גם בכירים בעבר בנטע ובתפוח שמחזיקים אותם, והם מאוד בעד. זאת אומרת, מבחינתם מה שמקדם את הנוער.
רק טוב.
כן.
כלום, לא צריך שום דבר בעצם. אתה אומר, אנחנו מעביר, מאהבה ומה שיש.
תחשוב רגע, כן, זאת אומרת, זה היגיון. אתה אומר, מה אני צריך? אני יושב לתכנת. ישבתי לתכנת כשהייתי בנוער. יושב כל לילה ומתכנת ובבוקר הולך לישון. מה אתה צריך? אתה צריך אינטרנט, אתה צריך מקור ללמוד ממנו, ואתה צריך משהו לרצות לעשות.
אתה רואה פער בין נגישות למחשב בדור האחרון של 2-3 שנים האחרונות, מאחר והם חיים בטאץ'?
יש להם הרבה פחות מושג ממה שהם חושבים. הרבה פעמים מגיע לך ילד והרואים מספרים, איך הוא יודע מחשבים, לפעמים ילד בעצמו מספר, אני עושה ככה ואני עושה ככה, ואז אתה מושיב אותו, והוא לא, זאת אומרת, הוא לא יודע מה ההבדל בין השורה של הכתובת לבין גוגל, חיפוש בגוגל. דברים דפדפן, הוא לא יודע מה זה דפדפן. מושגים שאתה אומר לאיש תוכנה, סיסי, עכשיו גם בתור ילדים, ידענו מה זה. אבל העולם מתקדם ונהיה נורא נוח, וכמה שהעולם נהיה יותר נוח, אז יותר קשה להיות...
יש רמת אבסטרקציה יותר גבוהה.
נכון, יותר קשה להיות מתכנת. זאת אומרת, כמה שהרכבים נהיו יותר מעניינים, ככה יותר סיכוי קטן, שתוכל לבנות לעצמך רכב כחובב. גם הסייבר הלך בכיוון הזה, ונגיד מתחילת ימיה של בטא, אז היינו יכולים לעשות, להתחיל סייבר ככה בעשר אצבעות, כיום זה זירה של מדינות, ולהיכנס לזה זה יותר קשה. אפשרי, אבל הרבה יותר קשה.
אוקיי, אז היום אנחנו, כמה מונה בטא? עשר שנים אחרי.
כמו שאמרתי, זה יכול להיות, הייתי אומר בסביבות ה-40. נגיד, פגישה אחרונה, היו איתי בכיתה 5 ילדים, 2 הצטרפו מרחוק. בפגישה אחרת, 25 היו מרחוק.
וואו. אתה אומר, כרגע פעילים 40. כמה סרטונים כאלה שנתיים לכמה ילדים עשית במהלך השנים?
כך כ-8 כפול 10. משהו כזה. אז שוב, חבר'ה הולכים, יש לי מישהו שהיה אצלנו, היה מאוד לחוץ נקודות. להתקדם בנקודות, להתקדם בדרגות, להתקדם. אמרנו לו, תקשיב, אתה רץ מהר מדי. התקדם, היה מעתיק מפה, מחפש, מספר לנו שהוא עשה ולא היה עושה. עכשיו אתה קולט את זה, ואתה אומר, אוקיי, הוא כבר תקע לבד. ואז הוא מגיע. עכשיו, המשחקים שלנו בנויים ככה, שמי שמבלף יגלה שהמציאות
קשה.
והוא מגיע לנקודה מסוימת, הוא פשוט נתקע, כי הוא בילף לאורך הדרך. והוא לא הצליח להתקדם. זאת הנקודה שהוא פרש, וחזר אלינו משהו אחר, כמו 4 שנים אחרי.
וואו.
ואז הפציץ. ואז הפציץ, כי הוא חזר גדול. הוא חזר בוגר, והבין מה הוא עושה, והתקדם, וכיום הוא בצבא.
אז בואו מאפיינים לילד בכיתה ט' שמועמד לבטא. א', אתה אומר
שזה טובים? לא, זה לא, אמרת, זה יכול להיות מ-ה' או...
זה יכול להיות מכל כיתה שהיא, זה קצת שונה בגילאים, כי מי שמגיע למישהו מכיתה י' י' א', הוא מאוד מוכוון גיוס. החבר'ה האלה התקדמו יותר מהר, הם מבינים הרבה יותר טוב, הם יודעים מה הם רוצים, הוא צריך להיות רציני מספיק.
אנגלית זה לא חסם? בגילאים מוקדמים יותר?
אנגלית זה לא חסם, בגלל שאם לא יודע מספיק אנגלית, אז אנחנו שולחים אותו ללמוד אנגלית. שיתרגם לי מאמרים על האקרים בוויקיפדיה. קשה לו, שיפתח גוגל טרנסלייט. שיחבא את הגוגל טרנסלייט האוטומטי שיש לו על הדפדפן, כי משום מה לכולם יש את זה, שזה מונע ממנו ללמוד אנגלית. נפתחות להם העיניים, יש כאן אנגלית, אז הם מתחילים לקרוא את האנגלית, והם קוראים לאט, ואז לאט לאט הם קוראים יותר מהר. כי מה שאתה לא יודע לעשות, תתחיל לעשות ותדע.
כן, אבל אני יד בכיתה ה' ו', ואני רוצה לעשות את בטא מגניב מחר. אני לא אחכה 30 שנה.
לא, אולי אני אנסח את זה אחרת. כל הילדים שראית, יש איזשהם מאפיינים שאתה יודע לזהות בין ילדים שכן באו, הצליחו, לכאלה שלא?
בגלל שיש כאלה שבהתחלה לא הצליחו ואחרי זה כן. קשה להגיד מראש. זאת אומרת, אני מבחינתי פותח את זה. בא הילד, מי שרוצה יבוא ויקח. בא הילד, אם יש לו מטרה מספיק טובה, הוא ישקיע.
זה ההורים או זה הילדים?
זה בדיוק לא ההורים. בבית אנחנו בדרך כלל פחות מערבים את ההורים. זאת אומרת,
יש מישהו שאבא שלו...
מי הביא אותו לשם כתחילה? איך הם הגיעו?
מה שאנחנו קוראים, האפקט הרוסי, קוראים את זה אצל הורים, יוצאי רוסיה הרבה. אם הם דוחפים את הילדים שלהם, הילדים שלהם ילכו קדימה. ילד ישראלי יעשה קולות. ילד רוסי לא עושה קולות, הוא עושה מה שאבא שלו אומר.
אני חייב לציין שזה נכון גם לליטאים, לא רק לרוסים.
והוא שונא אותך בשקט.
אמא,
לא. אצל ליטאים לא?
אז החבר'ה האלה מצליחים להתקדם.
כבר תתחיל לחסוך לפסיכולוג בני.
הם מצליחים להתקדם, הם מאוד מצייתניים, אבל הם לא שמחים. ואז הם נושרים. לא משנה כמה אבא שלהם רציני.
זאת אומרת, חדוות היצירה.
אין שם חדוות. וזה מזכיר לי משהו שילדה שלי לאחרונה תכנתה בסקרץ', שבה החברה שלה היא רצתה להראות לה.
השאלה, מי הרשה להם לנשור? זה בדרך כלל לא מרשים להם לנשור.
זה קשה להם. ראיתי מישהו כזה שממש זה היה להתמודד עם אבא שלו, ואבא שלו בא אליי בתלונות, ואמרתי לו, אם לבן שלך לא כיף, אז לא כיף לו.
מה זה בתלונות? אתה מתנדב? איך אפשר לך בתלונות?
הוא עובד. אמרתי לו, אתה עובד?
מה זאת אומרת?
בא אבא שלו ומתחיל להתלונן עליו, כאילו אני המורה. או אבא שאמר לי, למה אתה משחרר אותו כל כך מאוחר? אמרתי לו, הוא חוזר מתי שהוא רוצה. אבא נשאר בלי מילים, ואז דיבר עם הילד, ובאמת הילד חזר מתי שאבא רצה, כי אבא פשוט לא אמר לו מתי הוא רוצה. ההורים בבטא, הם יודעים שיש את בטא, הם רואים...
הם מבינים את כל מה שאמרת עכשיו?
אני...
כל מה שסיפרת פה בחצי שעה הראשונה, הם מכירים את זה?
אני לא... בוא נגיד ככה, אני מדבר עם הילדים, אני לא מדבר עם ההורים. ההורים שרוצים, באים, שואלים, מקבלים. הורים שרוצים גם נשארים בחדר, ורואים מה קורה. יש הורים שמבחינתם יותר נוח להשאיר את הילד, יודעים שזה מקום בטוח, כי אנחנו כבר שנים זה. הולכים, חוזרים חוג. אין לי בעיה עם זה. מה שאני צריך זה שהילד ייהנה. אני צריך שההורים, אם רוצים לתמוך, אחלה. אם רוצים להפריע, אז באמת טוב שתלכו. ויכולים גם להיות מקרים שבהם ההורים לא מבינים למה זה טוב. ואתה יודע, לא כולם יודעים למה הייטק זה טוב. למה שלא תהיה רופא? למה שלא תהיה כמון יהיה קבלן?
גם עדיף.
תרווח יותר כסף מאיש הייטק. אז לפעמים זה מקלט לילד קצת להתעסק במשהו.
אוקיי, סקל. איך מעתיקים אותך? זה עובד כאילו? אם רק איתך? מי איך זה? סליח. כן?
קודם כל, יש חברי ביתא בכל הארץ כיום. זאת אומרת, יש לנו חבר'ה בחולון, יש לנו חבר'ה בפתח תקווה, יש לנו חבר'ה בערבה, יש לנו חבר'ה בירושלים. מבחינת מרכז, כמעט כמה שהוא בחצור הגלילית, אבל הבחור שעמד להקים את זה, והשיג מבנה, התגייס. אז זה נפל. ובערבה, היה מישהו שהבן שלו היה שם. והיה בביתה. והוא הגיע במסגרת העבודה שלו לערבה, וניסה קצת לחבר את הילדים, ועכשיו יש לנו חבר'ה מערבה. והערבה מאוד 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 בעניין.
אוקיי.
אז הם עולים בזום, זה כל...
יפה. אז קודם כל בישיבות שלנו, בישיבות 9, אנחנו מעלים את החבר'ה מכל הארץ בג'יצי. ולא בזום, כי ג'יצי זה חופשי. כן. נושא החופשי בביתה, יש מה לדבר עליו. הם עולים מולנו, וכשיש את הקורונה, ואנחנו לא נפגשים פיזית, אז כולם עולים בפלטפורמה הזאת, והם עולים קבוע מולנו, וכמו כל אחד הם מספרים מה הם עשו, מה הם מתכננים לעשות. אם יש לנו פעילויות, עשינו תת קבוצות בתוך בטא, כדי לייצר קצת לאלה שאוהבים תחרות, ואז אתה מוצא מישהו מהערבה עובד ביחד עם מישהו מקריית שמונה, ומישהו מפתח תקווה עובד עם מישהו אחר מקריית שמונה, והם קבוצות מתחרות. אבל הם בתקשורת ומייצרים משהו, ואחרי זה הם משווים אחד עם השני. או תחומי עניין שונים. יש לנו כמה וכמה תת קבוצות כאלה בבטא, כדי לבדוק אופציות נוספות של חיבורים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ממציאים מנגנונים חדשים בבטא, מפילים מנגנונים ישנים שלא עבדו, ולכן זה כל הזמן ישפר את עצמו.
אני שואל על סקייל, כי בסוף אתה אומר לי שזה גם יכול לעבוד מרחוק. זה נכון. אבל בסוף עוד פעם יש פה איזושהי תקרה של מספר של אנשים שיכולים להיכנס, שיכולים לדבר ב-9 עד 2 בלילה, כנראה שצריך קבוצות ולפרוס, ויש גם רוחב פס שלך שהוא מוגבל, ותמיכה. ואני שואל באמת, כמה, מה, יש רפליקות שלך, איך אתה רואה את זה בעוד גדל? והשאלה אם גם צריך, אתה היום one man show, אני מבין, זה או לא one man show, זה קהילה וכולי, אבל עדיין תמיכה מבחוץ, זה משהו שהוא ממסדית יותר, משהו שהוא רפיטבילי, אנשים שמגיעים מתחום דידקטי יותר, לבנות שיטה, או שזה השיטה. איך אתה רואה את זה גדל, אם בכלל?
לא סיפרתי על שתי פיסות מההיסטוריה שלי, אני אלך על אחת. אני הקמתי בשלב מסוים באוניברסיטה קבוצה שנקראת מדינות שסלסה, קבוצת ריקוד, חינמית התנדבותית. בניגוד לבטא, שמתי במה שנקרא גלולת רעל ארגונית, ככה שהיא לא מסוגלת להפוך להיות מסחרית. זה ירסק אותה, אם זה הפוך להיות מסחרית. זה קטע ארגוני מטורף.
איך עשית את זה?
תסביר, מה?
הקונספט הוא מפותח בצורה כזאת, שאנשים, אפשר להגיד, הם תרבטו את עצמם, ככה שאם מישהו ינסה לעשות כסף מהדבר הזה, כל אחרים יתנפלו עליו, ויגידו לו, אתה מנצל אותנו.
כי?
כי ככה הם תופסים את המקום. אם אתה תלך לארוחה אצל סבתא שלך, ואתה תגלה שהמטרה היחידה שלה זה לשים לך פרסומות, לא תתעצבן עליה.
בהזדמנות לספר לך במה אני עובד.
לא, אוקיי, יפה. עכשיו, מה קורה אם באים אליך בני דודים שלך, ואתה תוקע להם פרסומות ומרוויח עליהם כסף?
טלוויזיה עוברת לזה בענק וגם בסטרימינג.
נכון, אבל לא באישי.
גם באישי.
אוקיי, אנחנו נתווכח על זה. אז במקרה הזה, מה שאני פיתחתי זה, נוצר שם מודל מסוים שבו אנשים באים, מתנדבים, עושים, זה מתקיים, זה מתקיים גם כשאני לא שם, ואותה קבוצה לא מסוגלת להתמסחר. זאת אומרת, אין מצב שמישהו ייקח כסף על הכניסה, כי זה...
זה ניצול כאילו, בעצם למה אני...
זה יתפס אותם כניצול.
כי אני כן ואתה לא?
כי כולנו כאן, לא כדי שמישהו ירוויח לחשבון השני.
במילים אחרות, זה לפני שהגעת לקיבוץ שמיר. קיבוץ, במילים אחרות.
אז יכול להיות, אבל אני לא בטוח שהתפיסה הקיבוצית היא מהאחוזה. זה צמח.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם, אם אני מבין את ההקבלה, בטא, זה כזה?
לא. בטא זה אופשוט של הרעיון. אותה קבוצת מדינות שהתקיימה בירושלים, אחרי זה נוצרו מן הקבוצות בכל הארץ. חבר'ה שלמדו שם, הוציאו את זה.
איך קוראים לזה?
מדינות ש. מדיינות שסלסה.
אוקיי.
כן, זה קיים 2005 היום. וזה היה איזה משהו אחר בסצנה המאוד מסחרית של הסלסה שהייתה בארץ. ואחד הדברים שלמדנו משם זה מה מתנדבים עושים.
אתה עדיין?
איך הם עושים. אני עדיין רוקד, כן.
בקריית שמונה.
בקריית שמונה, כן. וחבר'ה שאני לימדתי, שלימדו אותם, תלמידים שלי, גם מלמדים כבר ברחבי הארץ.
יש עוד אנשים שהם גם בבטא וגם במדינות.
לפעמים פתאום אני מגלה בטאים במדינות שבאים, אחלה, סבבה, בואו. זה בעיקר סטודנטים. כי לסטודנטים יש זמן ואין כסף, שזה מצוין. אנחנו צריכים את ההתנדבות שלהם ולא צריכים את הכסף. למבוגרים, אגב, מבוגרים נורא רוצים לשלם לך, ולכן פחות מתאימים למסגרת הזאת. אז מדינות שאנחנו גילינו איך יכולות להיות הרבה קבוצות ברחבי הארץ, כולל מתישהו מישהו פתח בשנחאי, אחד בסאול ואחד בצ'כיה. הם לא שרדו יותר מדי, אבל הבנו הבדלים. היו 13 קבוצות, אני חושב, כיום, וחלק מהן עם אידיאולוגיה מאוד שונה אחת מהשנייה. ושם למדנו בין השאר איך לריב, איך לא לריב, איך לגדל משהו מרחוק, איך מקצועית, כשאין לך אף גורם מקצועי מרחוק, לייצר גורם מקצועי, ובמידה מסוימת על התשתית הזאת, התשתית הרעיונית, גם הריחוק של בטא עובד. זאת אומרת, תשאל אותי איך מקימים קבוצה מרוחקת של בטא, אני יודע איך לעשות את זה, כי ראיתי את זה במדינות שהתנסיתי בצורות שונות של איך זה יכול לקרות. אז שם נכון זה היה עם סטודנטים, אבל זו שאלה של מוטיבציה ושאלה של ארגון, והניסיון כבר, הוא יותר מ-10 שנים של בטא, הוא ה-15 שנה של מדינות ש...
אז מה המינימום שצריך כדי להרים? נגיד אנחנו רוצים להרים בדרום הגולן.
דמות ציר. בדרך כלל הייתי אומר, זה מישהו שהוא, היית אומר המקבילה שלי, מישהו שיבוא לשם, קצת יעזור להם כשהם נתקלים בבמפרים, איש רצוי עם רקע טכנולוגי, וזהו. הם יגיעו, הם ייהנו, אם הוא יעשה את אותה תבנית, כנראה זה יעבוד, כי כשנגיד...
בעשר שנים האלה, כמה כאלה מצאת?
אחד, שתיים,
אוקיי.
זאת הנקודה.
זה הנקודה.
זו שאלה שלי אם אתה מפתח את זה. כי בהקשר של הסלסה, אני יכול להגיד לך שמצאתי הרבה יותר משחשבתי, כי הלכתי לאזור סטודנטיאלי. כשאתה הולך על ילדים, אז עד שאתה מפתח אחד כזה, הוא מתייס.
כי אולי בדירוג של שלושה דברים חשובים, הפן שם הוא...
אז גם במדיינות, גם בבטא, הפן משחק. אם לא פן, הילד לא בא. שוב, האבא לא סוחב אותו לשם. ליתר דיוק, יש לי ילד שלא מגיע, כי כנראה ההורים שלו לא יכולים להביא אותו באותו יום, הוא מת להגיע. אז זה פן. זאת אומרת, הם מגיעים כיף.
אבל אתה צריך מישהו שהוא משוגע לדבר, כמוך, שבמהלך 10 שנים, כל שבוע, כל יום חמישי, הוא בא ומרים את הקבוצה, לא משנה אם כמה אנשים באו, לא באו, כמובן עושה את זה ללא שכר,
זה נקרא ציר. אני יכול להגיד לך שבערבה למשל יש שם מורה למחשבים בשם נועה, שהיא מאוד מעוניינת שהחבר'ה ילמדו, אז היא הייתה מוכנה לבוא ולשבת בחדר ולאפשר להם לפתוח חדר בכלל, כי בלי אחרי חדר לא נתנו להם, והיא תשב, הם התקדמו, והציר שלי שם זה למעשה ילד בכיתה זין אם אני זוכר נכון, והוא מתמיד.
אוקיי, אבל אם נחזור אחורה,
אני אשאל
את זה על סקייל,
אני אשאל את זה אחרת,
התוכניות שכן, כן בבקשה ביני,
עדיאל צ'ולר, זאת שקימה את כנפיים של קרמבו, היא מספרת שניגש אליה שמעון פרס כשהיה הנשיא, ואמר לה, מה קורה אם מחר דורסת אותך מסעית? היא הייתה בשוק, לא הבינה למה הוא שואל את זה, אבל הפואנטה הייתה, האם כנפיים של קרמבו ימשיכו גם בלעדיה. ואז היא הבינה שהיא צריכה קצת לבנות את המערכת אחרת, כדי שהיא בסוף תוכל לעשות פייד אאוט גם. שאלה, חס וחלילה,
האם אתה לעשות פייזאות מבטא? בשלב הזה הייתי אומר 60% שכן זה ימשיך בלעדיי. שוב, לקחים ממדיינות, שבמדיינות שעשיתי פייזאות משלוש קבוצות לפחות, והמשיך לחיות אחריי. כולל כאלה שהתרסקו וחזרו אחרי כמה זמן, ואז אתה מבין שכשמשהו נופל, יש דרכים לשמר אותו כנבג, מה שנקרא, עד שהוא יתפתח מחדש כשיהיה מספיק מים. ובבטא, כיום... הקושי יש בבטא שלא היה לי במדינות שזה שהם סטודנטים הולכים ומופיעים במקומות אחרים. ילדים הולכים לצבא ונעלמים ל3 שנים, מינימום. בתקווה ליותר.
אבל ראיתי שיש כאלה שגם באים.
שמה?
הם באים, לפעמים חוזרים לחמשוש, אז הם באים.
יפה, ויש סטודנטים שגם חוזרים. ויש לי כמה חבר'ה שבכיתות נגיד י' י' ב' הפכו להיות ממש מסייעים ברמה שאני יכולתי כאן, כמה פעמים לא הגעתי, וזה ממשיך בלעדיי. אבל אז הם מתגייסים.
10 שנים, כמה פעמים לא הגעת?
טוב, אם אתה מתחיל לספור, אז אתה אומר שזה מעט.
פחות מ-20, דעתי.
מטורף. אני חייב לשאול את השאלת הסקייל, כי בסוף, אם אנחנו נשווה את זה לארגונים, כן, ובו זה איזשהו לינק להם מקשימים לצורך העניין, פחות שנים, הריץ' הרבה יותר גבוה, ההשמה בצבא הרבה יותר גבוהה.
באחוזים?
זה חלק מהמטרה. אז לא באחוזים. בסוף, מספרית.
נכון, מספרית, נכון.
מספרית?
מספרית
יש לי יותר, גודל. נכון. הסקייל פה כן עובד. יכול להיות שאם אני לא מצליח למצוא את המשוגעים לדבר, יכול להיות שמסגרת, כסף, שיטה, משהו רפיטבילי, שזה כן משהו שאפשר לעשות.
אז אני יכול להגיד שהכסף לא יעשה את זה, כי במובן זה כן דומה למדינות, אם אתה תשלם למישהו שם, אז מישהו אחר ישאל את עצמו, רגע, למה לי לא משלמים? ואז מי שיפעל זה רק זה ששילמו לו, ואז יפסיקו
לשלם. לא, לא, כולם, שלום, אלן, יש לי פה פלטפורמה מדהימה שקוראו לה, בטא, עבדתי עליה 10 שנים, אחוזי הצלחה פסיכים, אני רוצה, ויש לי פה אחוזי הצלחה מוכחים, אני רוצה לעשות איזה סקייל. ושזה יקרה, אין. אי אפשר לעשות לי קלונינג, אפשר להשקיע בזה כסף, אבל זה כנראה ייקח יותר זמן. בואו נשקיע ונבנה את זה כמשהו, כפלטפורמה.
כפלטפורמה, יפה. קודם כל, אם אתה מכניס לזה כסף, אתה עושה עם זה פלטפורמה אחרת. אתה מכניס מוטיבציות אחרות לגמרי. למה אנשים עושים את זה? עכשיו, אתה אומר מבחינת סקייל, אם אני יכול להגדיל את זה, כן, אני יכול להגדיל את זה. ההגדלה של זה היא לא הגדלה שדומה למה שאתה מכיר מארגונים אחרים, של בואו נבנה תוכנית, נשלם לאנשים הרלוונטיים, נשקיע כסף פה, פה ופה, ואז זה יגדל, ואנחנו צריכים שימשיך לזרום לנו הכסף, ולכן אנחנו צריכים לתת דוחות לתורמים שלנו, ואנחנו נכון. צריכים לקחת רק את החבר'ה המצטיינים, כדי שלא ירסו לנו את האחוזים, לא אכפת לי מהאחוזים. אני מגדל את החבר'ה שלי. מי שיכול להרים מרכזי בית הנוספים, זה חבר'ה שגדלו בבית הקריית שמונה. יש לי עכשיו בכפר הירוק מישהו שגדל בבית, והוא החליט שהוא מקים בית בכפר הירוק. עכשיו, איך הוא מקים? כי הוא היה בבית השנים. זה בדם שלו. לא להיות בבית הזה מוזר לו.
יש כן שיתופי פעולה עם ארגונים כמו מגשימים?
יש שיתופי, זה לא שיתוף פעולה במובן של אירוע, זה שיתוף פעולה במובן שאנחנו מכירים אחד השני, ואם למשל אני יודע שיש קושי למגשימים, והיו תקופות.
כמו?
למצוא מדריכים?
ולא רק להם. כל ארגון טכנולוגי שמגיע לקריית שמונה, ויש לא מעט בקריית שמונה, די הצפה, הם מתקשים לגייס.
לגייס מדריכים או ילדים?
לגייס ילדים, מדריכים זה סיפור בפני
עצמו. אבל ילדים זה לא מתחייב, זה לא... הזמן של הילד הוא מוגבל בסוף. זה או בטא או מגשימים, או זה אותו...
זהו, אז זהו, שבטא שונה מאחרים בדברים האלה, כי בטא זה החבר'ה שאחרי הצהריים, בזמן שמגשימים הם סוג של...
גם אחרי הצהריים.
הם סוג של בית ספר במובן הזה, שהם מסגרת. סטריקטית, ואתה צריך להתקדם לפי המערכי שיעור.
נכון.
בטא זה החבר'ה שאחרי הצהריים, זאת אומרת, אתה מגיע לבטא, ואם יש לך תרגילים עם מגשימים, אתה יושב בבטא ועושה אותם.
וואלה.
והחבר'ה עם בטא עוד ייתנו לך טיפים, כי אחד מהם מתכנת סי מקצועי, והשני הוא איזה. זה חלק מהקטע. ואם אתה למדת משהו מעניין, אתה תיתן הרצאה לחבר'ה האחרים. ואם מישהו אחר, יש לו רעיונות יותר טובים, אז הוא ייתן הרצאה אחריך. 15 דקות, והם גם לומדים לעמוד ככה מול קהל, אחלה, יופי. Welcome. אז בטא זה נדבך מעל, למעט גם מגשימים עצמם כיום, הם מכירים את בטא, הם תופסים את בטא כנדבך מעל מגשימים. מגשימים זה נותנים אישור קו. לזה הם נועדו לתת אישור קו כדי שהחבר'ה יגיעו לצבא באיכות. בטא נותנת את האקסטרה, והם הופכים להיות קצת יותר מעניינים. כאשר הם יכולים גם לעשות את זה לבד בבית, אבל כשיש מי שעוזר לך כשאתה נתקל בבמפרים, אתה יכול להשתולל.
מה עשית לי סדר? מגוון מגדרי, איפה אנחנו עומדים?
לאורך השנים היו כמה בנות שהצטרפו לבטא. כיום, לדעתי, יש בת, שתי בנות.
הצטרפו, זאת אומרת, לא שרדו כאילו? עשו השמה בסוף?
יש לי מישהי דווקא שנשארה ועדיין פעילה. היא כיום לומדת, אז פחות רואים אותה. יש לי שתי בנות אחת בצבא.
איפה האתגר, תסביר לי? איפה הפעם?
עם הבנות?
כן.
קודם כל, הייתה תקופה שהקמנו קבוצה שנקרא בטא בנות. כי יש לנו השערה שהייטק נשי נראה אחרת. אנחנו יודעים שבכל העולם יש לנשים בעיה בהייטק. הייטק תורפני לנשים. הוא לא נעים להן. תבדוק את כל הסקרים לגבי נשים בהייטק. רע להן שם.
אוקיי.
ואולי בארץ קצת פחות נגיד מארצות הברית. ארצות הברית קשה בקטע הזה. ואנחנו חושבים שאם תסתכל מקום עבודה שיש בעיקר נשים, הוא מתנהג שונה ממקום שיש רק גברים.
מסכים.
והייטק נשי כנראה יראה אחרת. הוא יהיה פחות דורסני, הוא יהיה יותר עם נטייה לשיתוף פעולה. הגישה שלו תהיה אחרת גם לעובדים, גם ללקוחות, גם למי שהם יעשו איתם עסקים. והיינו מעוניינים שהייטק נשי כזה יקום בקריית שמונה. בשביל זה צריך קבוצה של בנות הייטקיסטיות, יכול להיות ילדות הייטקיסטיות, שביחד ילמדו באותו סגנון שעושים בבטא, רק בסגנון של בנות. תשאל אותי מה זה סגנון של בנות, אני לא יודע, אני לא בת.
אוקיי.
יש להן את הדרכים שלהן לתקשר ולעשות את הדברים, והן ירימו הייטק אחר. ואנחנו נראה מה זה תעשיית הייטק נשית, שאולי מרוכזת במקום אחד, אתם יודעים מה? למה לא? למה לא לעשות חאב כזה שמוקדש להייטק נשי?
ולא היו מספיק בנות בשביל להקים את הקבוצה?
אנחנו לא יכולים להיות מספיק אקטיביים בזה, כי החבר'ה אין לי כיום הרבה פעילים בוגרים.
אתה צריך גם מדריכה בעצם.
אני לא צריך מדריכה, כי אין מדריכים בביתה.
וואי, זה גם יש גישה של זה, של חינוך.
אמרת את הדמות הציר הזאת?
אני צריך דמות ציר. ניסו לעשות את זה עם סטודנטית, והסטודנטית פשוט הייתה עסוקה מדי בלימודים. אז לא הצליח.
צריך מספיק כאלה. זה ממש גישה של זה, של חינוך נפרד. זאת אומרת, חינוך נפרד לא על רקע דתי. כשהולכים לבתי ספר בחול, כאלה אנגלים, שבהם יש בנים בנות, זה בעצם האמירה שתמיד החרדים שרוצים להגיד, לא, 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 אצלנו זה לא עניין דתי בלבד, חלילה. פשוט בנים, קשה לי עם זה, ובנות נולדים בצורה אחרת.
אז אצלנו, בבית, מה שנקרא בקבוצה הכללית, זה גם בנים וגם בנות. בית הבנות היה בעצם במקביל כדי לאפשר לבנות שהן נגיד דתיות, או מסורתיות, או סתם יותר כיף להן ליד בנות, כי זה ידוע שכשאתה בבטא ואתה מביא בת, הם מסכים יותר בלדבר אחד עם השני, מאשר בלהתקדם. בנים ובנות ביחד, מעניין להם.
צריך להפריד ביניהם.
אז הם פחות מתעסקים בתכנות. אז כן, הם מסוגלים לעבוד ביחד. יש בנות שאומרות, כשאני שם, אז כל הזמן מדברים איתי. או מרגישות שמתייחסים אליהן שונה. או יש את הקטע של בנות שהן אומרות, אני רוצה לשאול שאלה, ואני מרגישה שהשאלה תהיה מטומטמת.
למה בטא?
כי זה היה ניסיוני, כי זה היה משעשע כשהיה שם את נטע, וכי זה הולך לנו טוב עם שלב לפני גמה.
צריך לשאול את זה לפני כן.
כן, כן.
תקשיב, אותי הרשמת מאוד, כאילו בא לי לראות, אני אבוא ביום 50 מתישהו מבטיח, לא, מבטיח לעצמי, לא לך. מה לא עובד? מה היית, כאילו, מה... בוא, מחרת פה חלום מטורף. מרגיש קצת כמו ברק רצינסון בקיבוצים, בוא, תספר לי באמת מה לא עובד.
אתה מכיר את החלוצים, ההיסטוריה? אנו ייבשנו ואנו זה, ואז אתה מגיע אליהם הביתה, וקדחת וחלון שבור ורוח פרצים, ובא להם למות כל יום כשהם קיים ב-5 בבוקר. לפעמים קשה לקום לבטא. אתה הולך כל שבוע, ולפעמים אתה מגיע עצבנים הילדים, ולפעמים החבר'ה לא עובדים, בעיקר עסוקים בלדבר, ולפעמים מגיע לך, בעיקר אלה שלא מתקדמים, זה שטח. מצד אחד אתה חי את החלום, ומצד שני אתה חי את המציאות, אתה בקרקע. אנחנו כל הזמן לומדים מה עובד ומה לא. הניסיון מאוד מקל. אני יודע, כשאתה יודע...
מה עובד, מה לא, זה הכל ארגוני שיטתי. מה בסוף אתה... כשאתה קם בבוקר, אתה חושב שאתה מתעסק במה עובד, מה לא, אתה מתעסק במה אתה מרגיש. אז מה בסוף כן נותן לך את הדרייב לעשות את זה?
א', אני רואה מה יצא. יש לי החבר'ה, היה לנו עכשיו מחזור גיוס לא רע בכלל, החבר'ה כמעט כולם התגייסו לטכנולוגי. מקומות שחבר'ה מקריית שמונה לפני זה היה כאילו, מי בכלל היה חושב שהם הגיעו. אתה דיברת על הצלחה. באחוזי הצלחה אנחנו מטורפים. זאת אומרת, החבר'ה מצליחים להגיע רחוק. מצד שני, בית הלא קלה.
היום, היום. אתה נכנס לכיתה, והם לא איתך. הם לא עשו את מה שהם התחייבו. הם לא... קורה, נכון?
בוודאי.
זה מפיל אותי. כאילו, קורה מצב שאתה אומר, איזה פסה.
לא, כי תמיד השאלה היא איך כן. אתה יכול... קודם כל, כל פעם מגיע ילד חדש, זה עולם חדש. יכול להיות שהוא הדבר הבא. וברגע שמגיע מישהו חדש, אתה מצמיד אליו, אתה שואל לעצמך איך אתה מצמיד, מתי שהוא הגעתי? 5 ילדים חדשים, 7 ילדים ותיקים. אתה אומר, מה אני אעשה? השבעה האלה, 4 מהם ישאלו אותי כל הזמן שאלות, 5 חדשים בכלל צריכים שאלה ואותם, אני על יותר מ3 לא יכול להיות, אז הצמדתי את החדשים לוותיקים. בפירמידה, כל אחד מהוותיקים, 2 ותיקים היה להם ותיק יותר מהם שהם ישאלו, כל אחד, 2 חדשים היה להם מזו,
שכללת את השיטה.
אני עומד מסתכל והם עושים הכל לבד.
מדהים, שכללת את השיטה.
כן.
מה עוד לא?
מה עוד לא עשינו?
איזה מענה עוד אין לך?
אוקיי, אני יכול להגיד לך החזון של בית, אנחנו צריכים שהחבר'ה יחזרו לצפון, אחרי שהם ביחידות טכנולוגיות, זה השלב הבא. החלום של יחידות טכנולוגיות, אגב, זה פעם היה סוף החזון שלנו, והגענו לשם, ואז שאלנו מה הדבר הבא. הדבר הבא זה לחזור, ואולי לא יודע מה, לעשות שכונה של הייטקיסטים בקריית שמונה. יכול להיות שאם יהיו הייטקיסטים, אז יהיה להם קצת יותר כסף. יכול להיות שאם יהיו להם קצת יותר כסף, הם יוכלו לשלם קצת יותר לסייעת במעון שמחזיקה את הילדים שלהם. יכול להיות שתהיה כאן השפעה סביבתית, שקצת מרימה...
אני מזמין אותך להקשיב ל-22 פרקים הראשונים של הייטקס, בלי פקקים. מה יכול להיות כאן בייבוש ביצות?
אז מבחינתי אני בדרך לשם. עכשיו... אתם יודעים, שמעתי אחד הפרקים שלכם, והיית דיבור על למה בעצם החשיבה לטווח ארוך, איפה הגוף שעוסק בחשיבה לטווח ארוך, ואתה יודע מה? אני 10 שנים קדימה, וכשלפני 10 שנים דיברתי על 15 שנה, ואני גם מדבר על 30 שנה, ויש לי זמן. והחבר'ה שלי יגדלו כי אני מצמיח אותם, וכשאתה שואל איך משכפלים את מה שאני עושה, כן. אני משכפל אותם. הוא כיום בכיתה ז'. אחד מהם כיום בצבא, אחד מהם כיום סטודנט. אני משכפל אותם כי אני מגדל אותם, ואני לא צריך להסביר למישהו אחר מה אני עושה, הוא יודע מה אני עושה, הוא 7 שנים חי את מה שאני עושה. הוא יודע טוב מאוד, הוא חי, הוא נושם את זה, יש מישהי שאני לא צריך להגיד לה מה לעשות, היא כבר אומרת לי, עשיתי ככה, עשיתי ככה, אני לא יודע איך לקרוא את המחשבות שלי. מסתבר, 6, 5 שנים.
מתי אתה תרגיש שאתה יכול לתלות את הנעליים?
אני צריך לתלות את הנעליים? קודם כל, הילדים שלי צריכים לקבל את זה, גם מתישהו. אני רוצה שהם יקבלו את זה מחבר'ה שקיבלו את זה, מחבר'ה שקיבלו את זה ממני, ולא שאבא יישב לידם, אלא שילד אחר יישב לידם. אני אומר לעצמי, רגע, מה עם החבר'ה המבוגרים? זאת אומרת, לפעמים אתה מדבר עם מישהו מבוגר, ואתה תופס את הראש, הבן אדם הזה היה לידי כל הזמן. טרומפלדור, שיכול לשבת לידך, לא יהיה לך מושג, כי הוא נראה לך סתם זקן בבית אבות. והבן אדם יש לו היסטוריה, ויש לו ניסיון. איפה הם? מה איתם? יכול להיות שחבר'ה כאלה, מהנדס, מכונות, יכול להחליט שהוא לומד תכנות, כאילו פייתון. רבק, תנו להם לזה.
אז אנחנו.
איך הם מגיעים אליהם? איך הם יודעים? יש איזשהו פרסום או שזה הכל פה לאוזן?
בגלל שיכולת הקליטה שלנו נמוכה, אני לא יכול לקלוט גל גדול. כשהם מגיעים גל גדול, הם כולם נושרים אחד-אחד. כשהם מגיעים גלים קטנים, נקלטים לא רע. הם צריכים בעצם שהסביבה תהיה יותר גדולה מהם. אם הם יותר גדולים מהסביבה, הם מתחילים להכתיב אופי, והעסק מתרסק.
אני לא אוהב שאתה קורא לזה גל ולא מחזור.
נכון, כי זה לא מחזור, הם יכולים להגיע שבועיים אחד אחרי השני. אז לפעמים כשאנחנו נגיד עושים גיוסים, בדרך כלל יש המון עניין, ואנחנו נורא צריכים למנן את זה, ולטפטף אותם פנימה.
אין מיונים.
למה צריך מיונים?
אוקיי.
אתה יודע מה, מחזור ראשון, היו לי 3 ילדים, 2 מהכיתה המצטיינת, 1 מהכיתה הפחות מצטיינת. למה הם היו יותר טובים ממנו? הם היו טובים בדברים אחרים. פעם הייתי מתעצבן על מערכת החינוך, למה היא עושה הסללה בדברים האלה, כבר לא, כי היא קלטה משהו, היא יודעת משהו.
אבל מה עם הילד שיש לו המון רצון ו... לא הולך. אין לנו יכולת לתמוך בו, להכיל אותו. אני באמת שואל, יש יכולת להכיל?
יפה. היה לי אחד עם יותר מדי בעיות, זה לא קשב וריכוז אפילו, זה היה היפראקטיביות. בנקודה שהוא התחיל להפריע לסביבה שלו, קודם כל בבטא, מה שלא מקובל בסביבת עבודה, לא מקובל בבטא. אתה לא משתולל ומרביץ לחברים שלך גם לא בצחוק. כי אם זה לא מקובל בסביבת עבודה, זה לא מקובל גם
בבית. ואת זה אתה אוכף כאילו?
אנחנו אוכפים את זה, כן. יש בין הנקודות שלנו, המשחק עם הנקודות, נוצר המושג של נקודות מוניטין. מה זה נקודת מוניטין? זה נקודת של מוניטין רע. אם לא כיף לעבוד איתך, אז לא כיף לעבוד איתך.
וואו.
וזה מסומן.
שיט.
אז מישהו מתנהג בצורה שהיא לא בוגרת, אז פחות כיף לעבוד איתו. ואם מישהו צובר הרבה נקודות מוניטין, יכול להיות שכדי שהוא ייקח קצת time out, כדי להתבגר, כי המשמעות היא שהוא עושה דברים שלא כיף לעבוד איתו בתחום הזה.
זה ממש...
עכשיו, במידה מסוימת, החינוך בבית הוא מציאותי.
הכי קרוב לשיימינג, נגיד ש...
זה לא שיימינג. זה לא שיימינג בגלל שזה לא שאתה בא ואומר למישהו, אתה לא, אני לא אמרתי לו כלום. הוא יודע טוב מאוד מה עושים.
לא, אבל מישהו סימן אותו עם מוניטין רע. מי, 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 מי בסמכותו לסמן מוניטין רע?
אם אני אומר לו, חביבי, אתה עושה... תקשיב, תפסיק. הבן אדם לא זה, אני אומר לו, תקשיב, ילך כאן נקודת מוניטין. לא קולט, אני אומר לו, נקודת מוניטין. לא, לא, עכשיו, שים לב, נקודת מוניטין יכולה לרדת. מתי? פעם בשנה ביום הולדת של בטא. צברת 20 נקודות מוניטין, תוך 20 שנה אין לך יותר נקודות מוניטין.
וואי, חייבים להגיד את זה במשרד הרישוי, כאילו אתה לא יכול ביום הולדת.
עכשיו, נקודת מוניטין, מה שהיא עושה, זה מונעת ממך לעלות בדרגה בנקודה אחת, כאילו עוצרת, מעכבת אותך. במשך שנה, אתה סוחב אותה על הגב. ומרגישים את זה. אז כשאתה מפשל בגדול, אתה במשך שנה סוחב את זה על הגב, ואז כשאתה נפטר ממנה, אתה אומר, איזה אידיוט הייתי, לא עושה את זה יותר. ואתה רואה ילדים שכן, הם קלטו, ואתה אומר להם נקודת מוניטין, ואומרים, סליחה, סליחה, סליחה.
אופר, אז דיברנו הרבה על השלב הבא, ועל 10 שנים, עשור, זה כבר מושג, 5 שנים מהיום. מה אתה מאחל, אופר ולדמן, למשפחה שלך, ולמשפחת בטא? איפה אתה רוצה להיות? אז דיברנו על גיוס, דיברנו לחזור קריית 8. מה היה הדבר? עוד 5 שנים מהיום.
הייתי אומר, אני לא כל כך חושב בטווח של 5 שנים, אני חושב בטווח של 10 שנים, 7 שנים, 30 שנה, 20.
אוף על זה.
הצלחנו להגיע ליעד של להגיע ליחידות טכנולוגיות, אנחנו יודעים לייצר חבר'ה שנכנסים לשם. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לתמוך בסטודנטים של בטא אחרי שמשתחררים, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לקלוט אותם אחרי שהם יוצאים, כשהם יוצאים לתעשייה. זה הקושי הגדול. איך אנחנו מביאים את הסטודנטים לכאן, כאשר תכלס הטכניון יותר אטרקטיבי, גם אוניברסיטאות יותר אטרקטיביות, אבל תל חי יש לה פוטנציאל אדיר, והם חושבים תל חי. הם בכיוון, יכול להיות שאפשר לתפור משהו, יש רעיונות. איך אנחנו, כשמכניסים אותם לעולם העבודה, כאן, כי כבר אמר לי מישהו שבצבא, הסתחרר מהצבא, יחידה טכנולוגית, הוא אומר, כל החברים שלי שם, כבר הציעו לי הצעה. מה זה הצעה אחת? אחד הציעו לו 5 הצעות. מה יש לו לחזור? תפסו אותו עוד לפני שיוצא מהצבא. אז אני צריך להחזיר את החבר'ה. עכשיו כבר היה לי מישהו שאמר, החבר'ה שיחזרו לך או שחוזרים לך, הם החלשים יותר.
נכון.
אז מה? ואני אומר, אתה יודע מה, גם אם זה חבר'ה חלשים יותר, אני יכול לבנות איתם, הם יודעים. הם היו איתי כל תקופה, אני יודע איך הם חושבים מכיתה זין, הם יודעים איך הם חושבים מכיתה זין. קחו ביחד, תרימו איזה חברה קטנה, כאן בצפון, יש לכם את כל הגב. כי החבר'ה במרכז יעזרו לכם, וחבר'ה שרוצים לעזור לצפון יעזרו לכם, וגם יצאנו לדבר עם חבר'ה משקיעים שאומרים, אחלה דברים, יצאו לכם משהו מבטא, תגיד, ניתן גב. והחבר'ה האלה קשורים לכאן, סבתא שלהם כאן, אמא שלהם כאן.
יש חבר'ה חלשים שיוצאים מבטא?
כן. יחסית. יש מישהו שלומד יותר מהר, ויש מישהו שלומד יותר לאט.
אוקיי.
מי ישרוד? מי שעקשן. לא מי שטוב. מי שעקשן גם יצליח. היה לי מישהו שכל פעם אמר לי, איך הוא כזה חכם, איך הוא כזה חכם, ואני לומד, אני עובד קשה. הוא עובד קשה, והוא הצליח. אתה יכול להיות פסנתרן טוב, בלי להיות פסנתרן גאון.
אוקיי. אז זה לא אומר שהוא חלש, זה באמת יחסי כנראה.
נראה לי אחלה אמירה לסגירה. ברמה האישית, אני... היה לי נעים מאוד להכיר.
שמחתי.
הרבה השראה, המון המון השראה. קצת מחשבה גם על הגינה הקטנה שלנו פה בגולן, על גינת הירק שלנו, ודברים שאנחנו נורא מתעסקים בהם, על העתיד שלנו, על העתיד של הילדים שלנו, מה אנחנו נאפשר. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו הפריפריה של הפריפריה של הפריפריה. אתם מקריאת שמונה, זה צנטרום של הפיילה בשבילנו. זהו, תודה אופר, בני.
אנחנו מסיימים עם שיר, מה בחרת?
אז השיר שבחרתי הוא אנו נוסעים לפידים, כי לא ניתן היה לבחור שיר אחר.
מכל מה שיכולת,
מכל מה שיכולת.
לא היה ניתן לבחור משהו אחר.
יפה, כן, כי שאלתי את עצמי מה עושים בבטא, ואם אתה מסתכל על המילים של השיר, זה לא שיר חנוכה, זה שיר של אנשים שחפרו בידיים, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בסלע חפרנו אדם, ויהי אור, חצפנו אדם, וזה שיר על חבר'ה שעשו את הכל בידיים שלהם. וככה הגיעו. לא היה ניסים, וגם בקריית שמונה, אתה יודע מה, אין נס, ולא יקרו ניסים. זה בשתי ידיים, אנחנו צריכים להרים את ההתק מתוך קריית שמונה, אחרת הוא יבוא וילך ויבוא וילך כמו שעשה עד עכשיו. וכשהוא יצמח מתוך קריית שמונה, אז הוא לא יכול לעזוב. הוא תקוע, הוא נטוע בפנים, הוא צומח משם, וכשהכל עוזב, הוא נשאר כי הוא משם. וזה מה שאנחנו עושים.
מעולה. ואנחנו הוספנו על זה עוד שיר.
כן. שהיינו חייבים כבר, בני, אני כאילו...
אנחנו כבר מזמן לא עשינו קלטה רק שנינו, אז עכשיו תורנו גם לבחור, אז אנחנו נוסיף עוד שיר. אנחנו בחרנו בסטלבט בקיבוץ של פול טרנק וג'ימבו ג'יי, שהוא, אנחנו בקלות מתחברים אליו, כי הוא די ההוויה שלנו.
כן, ומי שישאר לכתוביות של השיר ולא מכיר אותו, בסוף, 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 יש משפט חזק שמלווה אותנו.
טוב, נתחיל, אנו נוסעים לפידים.
נוסעים לפידים, בלילות בחלמים, זורפים, משלמים, מתעפק למינו, ובמי השלב לא עצמם לעבור, ניסע ואליו ולבוא אלינו לעבור. מחיר, אני עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה.
עד שמצאתי מה חיפשתי קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח שוקולד שבקיבוץ הם רחוב.
אתה רואה פח? יש פה במפר?
וואו, אתה לא קרוב.
עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
בחור, אתה טס כמו חלני.
וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
שמע, אתה גר רחוק.
נכון אחי, גר רחוק ממך.
כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר.
והיו ימים הייתי קצת עכבר העיר, אחותי, אחותי זה השביל של האופניים שם, בסוף אפילו לא עכבר הכפר, סתם בן אדם שאוהב לגור בחור ולקרוא לו מרכז העולם. או פריפריה, סרט מלחמה, או בית שען אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם עוד טרגדיה, ניסמן. נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
עזוב, ג'ימבו שחרר.
אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.
כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, אני עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, אני עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. לא רוצה לריב על חנייה, למה לי לגור בתוך התבנייה, תן לי מיקרופון וגופייה, יאללה ג'ימבו קח אותי לפטריה. יושבים פה בקיבוץ חושבים מה לעשות, חיים לנו בסרט כאילו יש אפשרויות. רוצה ליפול על פיצה אבל תגיע עוד יומיים, רוצה לצאת לדרינקס השעתיים.
אבל יש פה ים שקט וים התראות וים דשא, ויש פה גם ים המטרות וים שמש שמשזפת ים לטעות, ויש פה ים 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 ברכות.
למה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, אני לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. למה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, אני לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. למה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ אז למה עיר, סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר, אני לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, מלאק לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר.
אני בשער, ניסמן
פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו בדוק.